Unidos por Yahshua. Oh, was a father to
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, תזיין באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קוף יוד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי, מדי בוקר, השתבח שמו לעד. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. 8 ימים, 8 דפים, עד לסיום מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה, השער הראשון, לסדר נזיקין, השער הראשון, לשנה טובה ומבורכת, שנה טובה ומתוקה, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שנת תפשין עין זין. פחות משבוע ימים לראש השנה תפשין עין זין, נחגוג בשמחה ובטוב ליבב את סיום מסכת בבא קמא, ונגיש מנחה לבורא עולם את השער הראשון בבא קמא לשנה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי ביום ה-16 בחודש אלול, תשע"ו, עם איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד בשערי תשובה. סימן תזיין. רבים חושבים כלא טובד הנפש באימנע מן הטוב ובחסוך מן היושר. ולא ידעו ולא יבינו כי המעלים עיניו מן הצדקה, רעתו רבה וחטאתו כי כבדה מאוד. אמנם, הגזל מן העבירות החמורות ואבון המעלים עיניו מן העני גדול מן הגזל. שנאמר בספר יחזקאל, הנה זה היה אבון סדום החותך, גאון סבעת לחם ושלוות אשקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. אף על פי שהיו אנשי סדום, אנשי חמאס, כנאמר בספר בראשית, ואנשי סדום רעים וחטאים, שמה כתוב ראש אבונם אשר לא החזיקו יד עני ואביון. ונאמר בספר דברים, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעה למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה וכחת. הנה נקרא צר עין בליעל, השם הרע משמות הרשעים. וכן הוא אומר בספר שמואל א', בנבל, אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש תהילים, כי נקרא בליעל מפני שהיה צר עין, שנאמר לעבדי דוד, ולקחתי את לחמי ואת מימי וטבחתי אשר טבחתי. אמרו חזל במסכת כתובות, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה ומצוות יראת שמיים, לעשות הטוב ולקחת מצוות, שנאמר בתהילים למדלת, יראת השם הלמדכם. מי האיש שחפץ חיים, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. ונאמר בספר משלי, וירא מצווה הוא ישולם. רבים יודעים חיוב מצוות הצדקה ושכר פעולתה, ולא ידעו פרשת גמילות חסדים, ואמת הדבר ויציב ונכון, כי יש אדם יחזיק ידו בגמילות חסדים ועם דל ובין ידו מסגת, וישם בים ידו ובנערות הצדקה ימינו, בלא כסף ובלא מחיר וברוח שפתיו, ילבש צדקה כשריון, ובאמרי פיו היו יהיה רב פעלים, ויגדיל ויאדיר מעשים טובים גדולים מן האדיר אשר בנדיבים ומן המפזרים ונותנים לצדקה. ידבר הלב ואני ויהיו דבריו נחת רוח לאביון, וינחמנו ממעשיו ומעיצבון ידיו, ויכבדהו וינשאו ויוכר מדבריו, כי עגמה נפשו לאביון. ונאמר במסכת בבא בתרא, נותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות, שנאמר בספר ישעיה, ותפק לרעב נפשך, והוא עניין הפיוס בדברים, והראות לו הרצון הטוב בנפש חפיצה. הוא רואה בפרשה בער היטב, כי שכרו הרבה מאוד מעושי הצדקות, וברכותיו רבות ונכבדות ממנו. והשני, ילווה לעני לטוב לו, להרחיב לו, ונאמר בתהילים טוב איש חונן ומלווה, ונאמר במסכת שבת גדול המלווה לפניי מן העושה צדקה. והשלישית, נותן לו עיצה ודבר לרווחתו והצלתו, ויטול שכר על פרי העיצה, ונחת רוח שעשה לו, כי האדם שמח בהכירו אהבת חברו הנאמנת לו, בהשגיחו על אורחותיו מחלונות רצונו הטוב. שנאמר במשלי שמן וקטורת ישמח לב, ומתק ראה ומעצת נפש. והרביעית ישית עיצות לפני רבים לעשות צדקה וחסד, ויקבל שכר על הרבים אשר יצדיק ועל הנפשות אשר יעשה, ויסתכר על הצדקה אשר תעשה על ידו, כנאמר בישעיה, ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. ונאמר במסכת בבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה, וזהו שכתוב בספר מיכה ואהבת חסד. ומן הדרך הזה אשר ישבח כל האדם, כל עושה הטוב וכל מטיבי צעד, לחזק ידם למען יוחזו דרכם ויוסיפו אומץ. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, אני ישנה בגלות מן הצדקה מבלי יכולת, וליבי ער לגמילות חסדים. אלה הם הדברים מתוך איגרת התשובה בשערי תשובה לרבינו יונה גרונדי, ליום 16 בחודש אלול תשע"ו, חודש הרחמים והסליחות. וכעת אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו אתמול בדף קוף יוד ממסכת בבא קמא. סיימנו את השיעור עם מתן שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה מקרה שייך דינו של רב ששת, שאם היה הכהן של המשמר שמקריב תמה, לגבי קורבן ציבור, שהוא יכול למנות כהן אחר, והבשר והאור יהיו לאנשי המשמר. התשובה, במקרה שכל הראויים לעבוד באותו משמר תמאים, אבל ישנם כהנים בעלי מומים תאורים שיכולים לאכול. שאלה שנייה, מחידש רבשי באומרו שיכול כהן גדול עונן לעשות שליח במקומו, והרי כבר שנינו שמקריב עונן. התשובה, באה והאמינה הייתה, שרק הוא עצמו יכול להקריב, כיוון שחס הקדוש ברוך הוא עליו, אבל לא יוכל למנות שליח. שאלה שלישית, מה נפקמינה אם האשם זה הקרן או אי לכיפורים? התשובה, לדברי רבה, שגזל הגר שהחזירו בלילה או לחצאין לא יצא, ומשום שקראה לזה התורה, אשם. שאלה רביעית, מה נפקמינה אם האשם זה הקרן או החומש? התשובה, לדברי משנתנו שאין החומש מעכב, שאם האשם זה חומש, הרי שהחומש מעכב ולא הקרן. שאלה חמישית, מה נפקמינה אם הכהנים הם בתורת יורשי הגר או בתורת מקבלי מתנות מגבוה? התשובה, לרבה נפקמינה, לגזל חמץ ועבר עליו הפסח ומת הגר והביאו לכהנים, שאם הם בתורת מקבלי מתנה אין זה נחשב כנתינה. ולרבי זעירא הנפקמינה, ונפלו לכהן 10 בהמות בגזל הגר, אם מחויב להפריש מהם מעשר בהמה, שהרי הניתן במתנה פטור ממעשר בהמה. השאלה האחרונה על דף קוף יוד, כתוב בברייתא שיש דלת מתנות שנאכלות בירושלים, הבכור, הביקורים, אמורה מהתודה, אמורה מאל נזיר ואורות, הרי שמנינו 5 דברים. וממילא השאלה היא, איזה מן החמישה דברים הללו נמנו כדבר אחד ומדוע? התשובה ברש"י שאומר, המורם מהתודה ואל נזיר נמנו כאחד, כמתנה אחת, כיוון שדומים זה לזה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, על אשר למדנו אתמול בדף קוף יוד ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע ט"ז באלול תשע"ו, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי, דף קוף יוד א' ממסכת בבא קמא. הדף שחותם את הפרק התשיעי ממסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל עצים. הדף שגם מתחיל את הפרק החותם את מסכת בבא קמא, פרק עשירי מן המסכת, פרק ששמו הגוזל ומאכיל. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בשורה השנייה בדף קוף י' א' עמוד א', בנקודותיים מן המילים נתן את הכסף ליהויריב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נתן את הכסף ליהויריב ואת הקורבן השם לידעיה, יצא. נתן את הקורבן השם ליהויריב את הכסף לידעיה, אם קיים האשם יקריבו בני ידעיה, ואם לא יחזיר, דהיינו יחזור ויביא הגזלן אשם אחר. אמרה המשנה לאל בדף קוף יוד עמוד א', שהכהנים עבדו בבית המקדש בחלוקה ל-24 משמרות, בכל שבוע עבדה בבית המקדש משמרת אחרת. דנה המשנה באופן שניתן הכסף למשמרת אחת על ידי הגזלן, והאשם, קורבן האשם, הוקרב על ידי הגזלן במשמרת אחרת. נתן הגזלן את הכסף למשמרת יריב, ולפני שהביא את האשם הסתיימה משמרתם ונתן את האשם למשמרת ידעיה, המשמשת אחריה, יצא ידי חובתו. אבל אם נתן הגזלן את האשם תחילה ליריב בזמן משמרתו ואת הכסף נתן לידעיה בזמן משמרתו, אם קיים קורבן האשם שעדיין לא יקריבו בני יריב, יקריבו בני ידעיה. אם לא קיים קורבן האשם שיקריבו כבר בני יריב, יחזור הגזלן ויביא אשם אחר להתכפר בו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נתן הגזלן את קורבן האשם למשמרת יריב ואת הכסף, דהיינו את הקרן והחומש, למשמרת ידעיה, יחזור הכסף אצל האשם, כלומר, יתנו בני משמרת ידעיה את הכסף לבני משמרת יריב שקיבלו את האשם. אלו הם דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, יחזור האשם אצל הכסף, כלומר, יתנו בני משמרת יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה שיקריבו. מבררת הגמרא באיזה אופן החלקו רבי יהודה וחכמים ומקשה איכי דמי. איך מדובר כאן בברייתא? אילי, מה אם תאמר שמדובר באופן די יאיב לשנתן הגזלן את האשם ליריב במשמרתו די יריב ואת הכסף לידעיה במשמרתו די ידעיה, אם כן זה זכה בשלו וזה זכה בשלו, מדוע סובר רבי יהודה שמשמרת ידעיה צריכים להחזיר את הכסף ליריב, והרי נהגו כדין בכך שקיבלו את הכסף בזמן משמרתם? מתרץ את הגמרא, אמר רבה, אחה במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא? דייב שנתן הגזלן את האשם ליריב במשמרתו דייריב, ואת הכסף נתן לידעיה במשמרתו דייריב. וביור המחלוקת כחי, רבי יהודה סבר, כיוון דלב משמרת דיידעיה היא, שעכשיו זה לא המשמרת של ידעיה, לידעיה כנסין עלי, אנחנו כונסים את משמרת ידעיה על כך שנטלו את הכסף בזמן משמרת יריב. איל כך לכן, יחזיר הכסף אצל האשם וינתן למשמרת יריב. אבל באופן המבואר במשנתנו שנתן את קורבן האשם למשמרת יריב בזמן משמרתה, ואת הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרתה, מודה רבי יהודה שיש לקנוס את משמרת יריב וינתן האשם למשמרת ידעיה. זאת כיוון שמשמרת יריב נהגה שלא כדין בכך שקיבלה את האשם לפני הכסף, וכסברת חכמים כאן, ואילו משמרת ידעיה נהגה כדין שהרי קיבלה את הכסף בזמן משמרתה. וחכמים סבורים, רבנן סברי, שלא כדין הוא עבוד בני יריב. לא כדין עשו בני משמרת יריב שקיבלו מהגזלן את האשם מקמי כסף, לפני שקיבלו ממנו את הכסף. שרי שנינו במשנתנו שנתינת הכסף קודמת להקרבת האשם. איל כך, לכן, לדידו כנסין עליו, אנו כונסים את בני משמרת יריב. ויחזור אשם אצל כסף, יתנו בני יריב את קורבן האשם לבני משמרת ידעיה, והם יקריבו. ורבי יהודה סובר שמכל מקום ראוי יותר לקנוס את משמרת ידעיה, כיוון שנטילת הכסף שלא בזמן משמרתם, חמורה יותר מקבלת האשם לפני הכסף. מביאה הגמרא ברייתא בדעת רבי יהודה, תניא שנינו בברייתא, אמר רבי, לדברי רבי יהודה הסובר, שאם נתן את האשם למשמרת יריב את הכסף למשמרת ידעיה בזמן משמרת יריב, כונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יריב. אז אם קדמו, אם הקדימו בני יריב והקריבו את האשם קודם שקיבלו את הכסף מבני ידעיה, ונמצא שהוקרב קורבן האשם לפני קבלת הכסף, ולא יצא הגזלן ידי חובתו כמבואר במשנתנו, הדין הוא שיחזור הגזלן ויביא קורבן אשם אחר, ויקריבו בני ידעיה שניתן להם הכסף. ולמרות שלדעת רבי יהודה כונסים את בני ידעיה שיתנו את הכסף לבני יריב, היינו דווקא כשהאשם נמצא בידי בני יריב, ויכולים הם להקריבו עכשיו בהכשר. אבל אם קדמו ויקריבו בפסול וצריך הגזלן להביא קורבן חדש, הרי הוא מביאו לבני ידעיה שכבר נתן להם את הכסף, וזכו הללו בני יריב במה שבידן, באשם הראשון שנשאר בידם. אמרי, יקשו בני הישיבה, למי חזי, למה ראוי האשם הראשון שיקריבו בני יריב? הרי אשם פסולו. כיוון שיקריבו קודם קבלת הכסף, הוא פסול, מה שייך לומר זכו הללו במה שבידן. בשיבה הגמרא אמר רבה, הרי הוא ראוי לעורו, שאף שהוא פסול ובשרו אסור באכילה, עורו מותר בענאה, ולעניין זה אמרה ברייתא שזכו בני יריב במה שבידן. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בדעת רבי יהודה, תניא נאמר בברייתא אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם ולא יקריבו בני יהויריב, יחזיר, ייתנו משמרת יהויריב את האשם אצל הכסף, כלומר למשמרת ידעיה שקיבלו את הכסף. כשהגמרא, והא והרי רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם איתלי, הרי דעתו שבני ידעיה צריכים לתת את הכסף לבני יהויריב, מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, באיזה אופן מדברת הברייתא הזו? כגון דנפק יצאה משמרתו דיהויריב ולא תבעו ממשמרת ידעיה שיתנו להם את הכסף, אלא ישירום בידם. והקמה שמלן, ואת זה חידש לנו רבי, שבאופן כזה שבני יהויריב לא תבעו את הכסף מבני יהוידעת שיצא משמרתם, יש לומר דאחו להחילו גבאיו, בני יהויריב מחלו על הכסף לבני ידעיה, ולכך עליהם לתת לבני ידעיה גם את האשם כדי שהם יקריבו. באופן אחר נשנתה הברייתא הזו, תניא אידך, אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין האשם שניתן לבני יהויריב, יחזור הכסף ממשמרת ידעיה אצל האשם שביד משמרת יהויריב. בקשה הגמרא פשיטה, פשוט שכך הוא הדין. דאחי איתלי, הלא כך אמר רבי יהודה בפירוש, מה מוסיף רבי על דבריו של רבי יהודה? מתרצת הגמרא, מה אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא? כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני, באופן שכבר יצא משמרתם גם של בני יהויריב שבידם האשם, וגם של בני ידעיה שבידם הכסף, ולא תבעו בני יהויריב את הכסף מבני ידעיה, וכן בני ידעיה לא תבעו את קורבן האשם מבני יהויריב. מה עוד אתי מה היינו יכולים לומר דאחו ליגבי הדדי? מחלו שתי המשמרות זו לזו וישאר הכסף ביד משמרת ידעיה והאשם ביד משמרת יהויריב. כמה שמלן לכך ישמיענו רבי, דאמרינן שאנחנו אומרים כיוון דלא תבעי, כיוון שאף בני ידעיה לא תבעו את האשם בזמן משמרתם, נשאר דינו של רבי יהודה על מקומו, שבני ידעיה מחזירים את הכסף לבני יהויריב, ואף שכבר עברה משמרתם ואינה יכולים להקריב עכשיו את האשם, ליד רובי רישה, ימתינו בני יהויריב מלהקריב את האשם עד שיגיע שוב זמן משמרתם ויקריבו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא. הביא אשמו עד שלא הביא גזילו, לא יצא. מבררת הגמרא את מקור הדין. מנה הנמילי, מנהי לנו דין זה שהשבת גזל הגר לכהנים? צריכה להיות לפני הקרבת האשם. אמר רבא דאמר קרא, אמר בפסוק בספר במדבר פרק ה' פסוק ח', האשם, דהיינו הקרן המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, מכלל דחסף ברישה. משמע מהפסוק שנתינת הכסף בראשונה, וסבורה עכשיו הגמרא שדיוקו של רבא זה מהמילה מלבד, שפירושה לפני. משמעות הפסוק הוא הקרן המושב להשם שהוא לכהן, זה לפני הקרבת אל הכיפורים. אמר ההוא מרבנה, נקשה אחד מבני הישיבה לרבה, אלא מעטה לדבריך שהמילה מלבד פירושה לפני. אם כן, מה שנאמר בפרשת קורבנות המוספים, ספר במדבר פרק כוח פסוק חף ג', מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, דהיינו את המוספין. אחי נמי, האם גם כאן נדייק מכלל דמוספין ברישה שהמוספים קריבים בראשונה לפני קורבן התמיד? והתניה, הרי שנינו בברית על עניין סדר המערכה של המזבח, מסכת פסחים דף נונחת עמוד ב', מניין שלא יהיה דבר נקטר על גבי המזבח קודם לקורבן תמיד של שחר? תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', וביאר עליה הכהן העיצים בבוקר בבוקר, ערך עליה העולה. ואמר רבא בביאור דברי הברייתא, מכך שנאמר העולה, הרי שעולה ראשונה היא לכל הקורבנות. ואם כן, כמו כן שלעניין מלבד עולת הבוקר, מוכחים אנו לפרש המילה מלבד פירושה חוץ מקורבן התמיד שכבר קדם למוספין. הוא הדין לעניין מלבד איל הכיפורים, יש לנו לפרש חוץ מקורבן האשם שכבר קדם לכסף. אם כן, מניין שכסף קודם לקורבן? מניין שהשבת גזל הגר לכהנים צריכה להיות לפני הקרבת האשם? תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב לו רבה, אכן אני איני דורש כן ממה שנאמר מלבד איל הכיפורים, אלא ענה, מאשר יחפר בו נפקלי, ועדיין לא כיפר. אני דורש זאת ממה שנאמר בהמשך הפסוק, אשר יחפר בו בלשון עתיד, ולא נאמר בלשון עבר, אשר כיפר בו. ואילו קורבן האשם היה בא לפני הכסף, היה צריך לומר מלבד אל הכיפורים אשר כיפר בו, שכבר קרב האשם. מזה שנאמר אשר יחפר בלשון עתיד, למדנו שכאשר נותן את הכסף לכהן, עדיין לא כיפר האשם, אלא הוא בא רק אחרי הכסף. שנינו במשנה, נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב. אדם שמשתמש בממון הקדש או שמוציאה מרשות הקדש בשוגג, חייב לשלם את הממון שהוציא מרשות ההקדש דהיינו את הקרן, ולהוסיף על הממון הזה חומש, וכן להביא קורבן אשם. מביאה הגמרא ברייתא על עניין קורבן אשם, מעילה ותשלומיו. תנו רבנן, מניין שהיא מביאה מועלת מעילתו, דהיינו את הקרן שהתחייב להקדש מחמת מעילתו, ולא הביא את אשמו את קורבן האשם, או שהביא את אשמו ולא הביא את מעילתו, שלא יצא ידי חובתו ולא התכפר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, באיל האשם ונסלח לו. וכך נדרש הפסוק, איל זה קורבן, האשם זה קרן, ורק אחר שהביא את שתיהם, ונסלח לו. ממשיכה הברייתא, ומניין שהיא מביא את אשמו עד שלא הביא את מעילתו, שלא יצא ידי חובתו, אף שאחר כך הביא את מעילתו. תלמוד לומר, באיל האשם, משמע, שהאיל בא כאשר האשם, הקרן, בכבר, הוא כבר שולם ולא שיקדים את הקורבן, לפני ששילם את הקרן. בררת הברייתא יכול שמה נאמר שכשם שאיל ואשם והקרן מעכבים את הכפרה, כך תשלום החומש מעכב את הכפרה. תלמוד לומר באיל האשם ונסלח לו, משמע שרק איל ואשם, האיל ואשם מעכבים את כפרת המועל בהקדש ואין החומש מעכב את כפרתו. מסיים את הברייתא, מאחר וכפרת המועל בהקדש דומה לכפרת הגוזל את הגר, הרי שיש להקיש להשוות פרשה אחת לחברתה וילמד הקדש מעדיות. יש לנו ללמוד מועל בהקדש מגוזל את הגר. הברייתא מכנה את גזל הגר אדיוט לעומת מועל בהקדש, ואדיוט מהקדש, וכן יש לנו ללמוד גוזל את הגר ממועל בהקדש, ומבאר את הברייתא. הקדש מאדיוט נלמד מה אשם דעתם, אשם המוזכר בגזל הגר, דהיינו קרן, כמו שדורשת הברייתא לאיל, אף אשם דעך, גם אשם כאן שנאמר אצל מועל בהקדש, הכוונה לקרן. ואדיוט מהקדש ילמד מה הקדש אין חומש מעכב את הכפרה, כמו שנדרש בברייתא הזו, אף אדיוט, גם מי שגוזל את הגר נמי, אין חומש מעכב את הכפרה. וזהו מקור הדין ששנינו במשנתנו לעניין גזל הגר, נתן את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. אדרן הלכה גוזל עיצים, אדרן הלכה גוזל עיצים, אדרן הלכה גוזל עיצים בלי נדר, סיימנו בסייעתא את הדשמיא הגדולה. את הפרק התשיעי ממסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף קי"א עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק העשירי של מסכת בבא קמא, הפרק החותם את מסכת בבא קמא כולה, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, פרק שתחילתו בדף קי"א עמוד ב'. הפרק העשירי, הפרק החותם את מסכת בבא קמא, פרק ששמו הגוזל ומאכיל, עוסק בבירור דין היורש והקונה מן הגזלן, וכן בחיוב השבת הגזילה ואופן ההשבה. המשנה פותחת את הפרק העשירי, מבארת עניין הגוזל ונתן לבניו בחייו, הוריש להם לאחר מותו. מה חיובם על גזילת אביהם ועל שימושם הם בגזילה? אומרת המשנה בדף קי"א עמוד ב', הגוזל דבר מאכל מחברו ולא השתמש בו הוא עצמו, אלא היה מאכיל את בניו, או שמת והניח לפניהם, הוריש להם את הגזילה, הרי הבנים פטורים מלשלם כיוון שלא הם גזלו, ועל גזילת אביהם אין לחייבם. ואם היה הגזילה דבר שיש בו אחריות, כמו קרקע שהוא דבר ידוע ומוכר לרבים, חייבים היורשים לשלם מפני כבוד אביהם שלא יאמרו הבריות, זה החפץ שגזל פלוני. כך הבינה הגמרא לקמן בפשיטות את לשון המשנה, ורבה יפרש שמה שאומרת המשנה היה דבר שיש בו אחריות, לא מדובר על הגזילה, אלא אם הייתה להם ירושה של דבר שיש בו אחריות, דהיינו קרקעות, חייבים לשלם מן הקרקעות. ולעניין חיובם על שהם אכלו מהגזילה ונהנו, ועל כך שעדיין הגזילה אצלם, הגמרא תבאר מה הדין. זוהי המשנה פותחת את הפרק האחרון והחותם של מסכת בבא קמא, הפרק ששמו הגוזל ומאכיל, בדף קי"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בכדי להבין את טעם הדין שכשאכלו היורשים אין לחייבם, מביאה הגמרא את דברי רב חסדא בעניין הזה, ומתוך כך תתבאר המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, והדברים מופיעים במסכת חולין דף קל"ד עמוד א', וגם לקמן בדף קט"ו עמוד א', גזל דבר מאכל מחברו ועדיין לא נתייאשו הבעלים מי לקבלו חזרה, ובא אדם אחר ואכלו ממנו, בין מדעת הגזלן ובין שלא מדעתו, יכול הנגזל לגבות מהם כפי רצונו. אם רצה לגבות הכל מזה מהגזלן הראשון גובה, לפי שהוא גזל ונתחייב בהשבה, וכן אם רצה לגבות הכל מזה מהשני שאכל, גובה. ואם ירצה יגבה החצי מזה והחצי מזה, אבל לגבות משניהם פעמיים אינו יכול. מה הטעם, מבאר רב חסדא, מה הטעם שיכול לגבות מהשני והרי הראשון גזל, וכבר איננה ברשות הבעלים, משום שכל כמה, כל זמן שלא נתייאשו הבעלים מהגזילה, ברשות הדמריקה היא עדיין ברשות בעליה היא עומדת, ולכן גם השני האוכל נחשב כגוזל מהם, ומתחייב בהשבה. אף על פי שלעניין להקדיש אותו נחשב אינו ברשותו כשהוא ביד הגזלן, משום שלעניין להקדישו צריך שיהיה ברשותו כמו ביתו שאינו צריך להוציאו על ידי בית דין. נשאלת השאלה, הרי בגמרא לעיל בדף סמכתת עמוד ב' מיעטו את הגונב מן הגנב שאינו חייב בכפל, ממה שנאמר בפסוק וגונב מבית האיש ודרשו ולא מבית הגנב, ולמה הוא מתחייב כאן? שלוש שיטות באחרונים. דעת קצות החושן, שאומנם נתמעט שאינו גזלן כלל כיוון שהוא כבר גזול, ומה שהאוכל חייב זה מדין מזיק. דעת הנתיבות המשפט, שדווקא הגוזל מהגנב או מהגזלן אין לו דין גזלן, אבל כשאכלו יש לו דין גזלן, משום שהוסיפו בגזילה על ידי האכילה, כי לפני כן אף שהיה גזול מכל מקום עדיין היה שלו, ואתה שאכלו אין לו כלום. דעה שלישית, לא נתמעט הגונב מהגנב אלא מחיוב כפל, אבל לעולם דין גזלן יש לו מהבעלים הראשונים לעניין חיוב הקרן. מקשה הגמרא על דברי רב חיסדא ממשנתנו. תנן, שנינו עכשיו במשנה, הגוזל הוא מאכיל את בניו או שמת והניח לפניהם, פטורים היורשים מלשלם. הרי שאין לחייב את השני האוכל, אלא רק את הגזלן הראשון, שהוא חייב בתשלום הגזילה. ואם כן, זוהי תיובתא דרב חיסדא, קושיה על רב חיסדא שאמר שגם השני חייב, ויש מחלוקת בראשונים בביור קושיית הגמרא הזו. האם הקושיה מהמקרה הראשון במשנה, שהאכיל את בניו, שזה דומה למקרה של רב חיסדא, או שהקושיה על רב חיסדא מהמקרה השני במשנה, שלא האכילם, אלא הניח להם את זה ירושה. התוספות בדיבור המתחיל אין גזילה, מפרשים שהקושיה גם מהדין הראשון. אבל בעל המאור מפרש רק מהמקרה השני מקשים, משום שבמקרה הראשון שהוא האכילם, אין מקום לחייבם, לפי שלא לקחו כלל, כלום. אלא הכל נחשב כהוצאתו והמשך גזילתו של אביהם. רק במקרה השני במשנה שלא יכיל אותם אביהם, אלא רק הניח להם את הגזילה כשמת והוריש להם, בזה היה מקום לחייבם לדעת רב חיסדא. ולפי זה צריך לומר שמדובר שאכלו את הגזילה שהניח לפניהם, לפי הבנת הגמרא עכשיו שדין המשנה זה לפני יאוש. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה תיופתא דרב חיסדא קושיה על רב חיסדא שאמר שגם השני חייב. מהמשנה שלנו משמע שאין לחייב את השני האוכל, אלא רק את הגזלן הראשון. תרץ את הגמרא, אמר לך רב חיסדא, רב חיסדא יכול לתרץ ולפרש לך, כי תניא היא, זה כשכתבה המשנה לפוטרם, זה משום שמדובר לאחר ייאוש, שהבעלים נתייאשו כבר מלקבל את הגזילה לידם, ובזה יצא הגזילה מרשותם לעניין זה שאין השני נחשב לגזלן מן הבעלים, ולכן פטורים היורשים מלשלם לנגזל. כותבים התוספות בדיבור המתחיל הגוזל, שלפי זה מה שכתבה המשנה מאכיל, זה אינו בדווקא. כי אפילו לא אכלו, אלא רק נתן להם ועדיין ובעין פטורים, לפי שקנו בייאוש ושינוי רשות. לפי מה שיאמר רמי בר חמא לקמן, שרשות יורש כרשות לוקח. מוסיפים התוספות ואומרים שייתכן שאם נתן האבא לבניו הסמוכים על שולחנו כדי לאכול, זה אינו נחשב כשינוי רשות. כי מכיוון שאינו נותן להם אלא לאכול, לא זכו בזה, אלא נחשב כמו שהם אוכלים משלו. עכשיו דנה הגמרא בדין החפץ הגזול כשהוא עדיין בעין ברשות היורשים. שנינו במשנה אם הניח אביהם הגזלן לפניהם את הגזילה שלו, אכילה להם, אלא רק הניח לפניהם כשמת, פטורים היורשים מלשלם. וצריך ביור מדוע אינם מחויבים להשיב את החפץ לבעלים. ולמרות שרב חיסדא פירש את המשנה לאחר ייאוש, מכל מקום ייאוש לבד לא קונה. והגם שזה מחלוק את המוראים לאל בדף סמך זין עמוד א', מכל מקום, התנא הזה של המשנה, אין כוונתו לפוטרם משום ייאוש לבד. שאם כן, לא היה לו לכתוב את הפטור בבנים, שהרי גם הגזלן עצמו קונה, לפי מי שסובר שייאוש לבדו, קונה. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת, מדין זה אנו למידים, שרשות יורש נחשבת כרשות אחרת לגמרי מרשות האב המוריש, וכרשות לוקח דמי. וכמו שאם קנו את הגזלה מהאב, היו הלקוחות זוכין בה, ולא היו צריכים להשיבה, כיוון שהבעלים נתייאשו כבר, וייאוש ושינוי רשות קונה. כך גם הירושה חשובה כשינוי רשות, ולכן גם אם הגזילה בעין אינם מחויבים להחזירה. ולעיל בדף סמכת נחלקו הראשונים בגדר הקניין הזה. הרמב"ן מבאר שהייאוש לבדו מועיל, ומה שהגזלן אינו קונה בו, מכיוון שבא לידו באיסורה, ומשום כך השני שבא לידו ביתר, דהיינו לאחר ייאוש, יכול לקנות. דעת הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ה' הלכה ג', שגם אם בא ליד השני באיסור שנתייאשו הבעלים רק אחר שבא לידו, קונה. ומבאר קצות החושן ששינוי הרשות כשאר שינוי הוא, שקונה משום שאינו כעין שגזל, אלא שאינו מועיל רק בצירוף ייאוש. אבל רב החלק על דברי רמי ברחמה ואמר, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. אינו דומה לרשות לוקח, שאין רשות היורש נחשבת רשות אחרת, אלא הוא ממשיך את רשותו של אביו. ולכן אין כאן שינוי רשות, מה שהמשנה פטרה את היורשים מלהחזיר את הגזילה, משום דאחה במאי הסכינן, במה מדובר כאן, כשהחלום לאחר שמת האב, והגזילה אינה בעין. ולעולם, אילו היה בידם הגזילה בעין, היו מחויבים להחזיר, אף שלאחר יאושו, זאת כיוון שלא היה כאן שינוי רשות. ומה שחילקה זאת המשנה לשני חלקים, מאכיל ומניח לפניהם, למרות שבשניהם מדובר שאכלו כבר את הגזילה, מכל מקום מאכיל מתכוון את המשנה בחייו של האבא, והניח לפניהם הכוונה שהוא הוריש להם, וזה היה בעין בשעת מותו, והם אכלו את הגזילה לאחר מכן. וגם השנהנו הם לא צריכים לשלם, למרות שבכל אדם שאוכל כשאין לו חיוב גזלן ומזיק, כגון שסבורים של אביהם, מבואר בגמרא לקמן בדף קוף י' ב' עמוד א', שחייבים לשלם השנהנו, מכל מקום כאן לאחר יאוש שאכלו, אין לחייבם כלל. מקשה הגמרא על דברי רבה, שהעמיד את כל המשנה כשהגזילה כבר לא בעין, הגזילה כבר לא נמצאת בעולם. המידי קטני סייפרי, ממה ששנינו בסוף המשנה, שאם היה הגזילה דבר שיש בו אחריות, דבר הדומה לקרקע, שהוא ניכר וידוע לרבים, ולא מדובר בקרקע ממש לפי שקרקע אינה נגזלת, אלא כגון טלית וכסות, שידוע לרבים שזה דבר גזול, חייבים היורשים לשלם מפשום כבוד אביהם, שלא יאמרו הקהל, חפץ זה גזלו פלוני. מכלל דרייש, משמע שגם הדין הראשון שפטורים מלשלם, בגזילה קיימת עסקינן. מדובר כשהגזילה קיימת, שהרי כל החילוק הוא רק אם יש בו אחריות או לא, ובאין בו אחריות, פטורים גם כשהגזילה בעין. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יפרש שלעולם מדובר כשאין הגזילה קיימת בעולם. מה שכתוב במשנה, שאם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים להשיב את הגזילה היורשים, אין הכוונה שהגזילה היא דבר שיש בו אחריות, אלא אחי כאמר, כך פירושו, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, כלומר אבא השאיר להם קרקעות, חייבים לשלם את חוב אביהם מן הקרקעות הללו, כי הקרקעות הללו נשתעבדו כבר לנגזל. שואלת הגמרא, והא והרי מתנילי רבי לרבי שמעון ברי, רבי שסידר את המשניות בייר לרבי שמעון בנו את כוונת המשנה, שלא כדברי רבה, כי רבי שנה לבנו כך, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אין הכוונה לקרקעות שיש בהם אחריות ממש, שבעלי חובות גובין מהם גם אחר שיצאו מרשות החייו, אלא אפילו פרה וחורש בה או חמור ומחמר אחריו, שגזל אותם והם ניכרים וידועים שהיו שייכים לבעלים הראשונים, שהיורשים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, שלא יראו אותם עם הדבר הנגזל ויזכרו הרואים שאביהם הוא הגזלן והתגנה. ומדגישים פה הריף והראש שמדובר שאביהם עשה תשובה קודם שמת, שאם לא כן, בניו אינם חייבים בכבודו, כי איננו בכלל עושה מעשה עמך, כמבואר בגמרא במסכת בבא מציעא דף סמך ב' עמוד ב'. מיישבת הגמרא ואומרת, אף שרבי לא פירש כך את המשנה, מכל מקום כן אפשר לפרש כך כפי שפירש רבה. אלא אמר רבה, כי שכיבנה, כשעמות, רבי אושעיה נפיק לבתי, רבי אושעיה יצא לקראתי, דתריצנה מתניתין קוותי, לפי שדרכי ליישב את המשניות כפי ששנה הוא רב אושעיה בברייתא, וגם כאן רב אושעיה כך פירש. דתני רבי אושעיה, שנה רבי אושעיה גוזל ומאכיל את בניו, פטורים היורשים מלשלם. אבל אם מת והניח לפניהם, אז אם הגזלה קיימת ועדיין היא בעין, חייבין. אין הגזלה קיימת, פטורים היורשים מלהשיבה. אבל אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, גם אם אין הגזלה קיימת, חייבים לשלם. הרי שדין זה של אחריות נכסים נאמר באופן שאין הגזלה קיימת, ובגזלה קיימת לעולם חייבים להחזיר, לפי שאין כאן שינוי רשות. מדייקת עכשיו הגמרא מדברי הברייתא כדינו של רב חיסדא. אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא שאם אין הגזלה קיימת, פטורין. נעים התאב איתיופתא דרב חיסדא. האם נאמר שיש פה פרחה וקשה מכאן על רב חיסדא שאמר להיל, גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר והחלום ממנו רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, שיכולים הבעלים לגבות מהשני, אף שהוא כבר גזול מהם. מיישבת הגמרא אמר לך רב חיסדא, רב חיסדא יוכל לפרש ולומר כי תניה היא, הברייתא זו נאמרה לאחר יאוש, ובזה מודה רב חיסדא שהשני לא נחשב לגוזל מהבעלים, כיוון שיצא יותר מרשותו של הבעלים, על ידי הייאוש. זה הולך לשיטת רף שסובר ליל בדף סמך זין עמוד ב' שייאוש לבד קונה. הוא סובר גם כמו רב חיסדא לקמן בדף קוף י' ב' עמוד א', שלפני ייאוש חייב השני. ואם כן על כוחך, יפרש כרב חיסדא שלאחר ייאוש הוא. ומה שבגזילה קיימת חייב להחזיר, צריך לומר שמדובר בדבר המסוים ומשום כבוד אביהם הוא. כך התוספת בדיבור המתחיל, רב חיסדא. מדייקת עכשיו הגמרא מדברי הברייתא כדינו של רמי בר חמא. אמר מר, אמר החכם, שנינו בסוף הברייתא שאם הגזילה עדיין קיימת, חייבים היורשים לשלם ואינם קונים את הגזילה בייאוש ושינוי רשות. שואלת הגמרא, נעמת יאבת יופתא דרמי בר חמא, האם נאמר שיקשה מכאן על רמי בר חמא שאמר שרשות יורש כרשות לוקח הוא, שהיורש נחשב כקונה ויש כאן שינוי רשות? מיישבת הגמרא, אמר לך רמי בר חמא, רמי בר חמא יישב ויפרש, כי תניה היא הברייתא הזו שמחייבת את היורשים להחזיר את הגזילה, מדובר בה לפני ייאוש, ולעולם לאחר ייאוש אינם צריכים להחזיר, לפי שכבר כנעוע בייאוש ושינוי רשות. ומכל מקום, כשאין הגזילה קיימת, פטורים, לפי שהוא חולק על רב חיסדא שאמר שיכול הנגזל לגבות מהאוכל השני, אלא סובר שלעולם אין לחייב את האוכל מהגזלן גם קודם ייאוש. כך תוספות ליל בדף קוף י' א' עמוד ב', דיבור המתחיל גזל. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רמי בר חמא על דין אחר. רב עדא בר אבא מתני להד רמי בר חמא, רב עדא בר אבא שנה את דבריו של רמי בר חמא ומחלוקתו עם רבא, לא על דין משנתנו לעניין גזל ואוריש, אלא לעניין ריבית. שנינו בתוספתא של מסכת בבא מציעא, הניח להן אביהן לבניו כשמת מעות של ריבית, שקיבל מהלווה שלו בתורת ריבית על ההלוואה, ולא רק אם ידוע להם שיש לו ממון שהגיע בריבית, ולא יודעים אילו מעות, אלא אף על פי שיודעין שאין של ריבית, שמעות מסוימות אילו של ריבית הן, אין חייבים להחזיר. ועל זהו שאמר רמי בר חמא, זאת אומרת, מדין זה שהם פטורים, אף שמהאב היו מוציאים את המעות, שכך הדין שריבית דאורייתא יוצאה בדיינים. מזה למדים אנו שרשות יורש כרשות לוקח דמי. היורש נחשב לקונה, ולכן פטורים משום שקנו אותם בייאוש ושינוי רשות. לפי שבדרך כלל, כל לווה שנתן את הריבית נתייאש מלקבלו חזרה, לפי שמדעתו נתן, ואף שאביהם לא גזל את המעות הללו, אלא הלווה נתן לו אותם מדעתו, ולכאורה אין עליו אלא חיוב כשאר חוב ליתן לו ללווה, מכל מקום שייך בזה קניין על ידי שינוי רשות, לפי שאביהם מחויב היה להשיב את המעות האלו עצמם, שאף שהלווה נתן מדעתו, מכל מקום כיוון שלא נתן בתורת מתנה אלא בתורת ריבית, ומחויב הוא להחזיר את הריבית, הרי זה כמעות גזל שלא זכה בהם, ולכן יכולים הבנים לקנותם על ידי שינוי הרשות. כך תוספות בדיבור המתחיל אף על פי. רב החולק ואמר, לעולם אי מלך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. ייתכן שרשות יורש אינו נחשב כרשות אחרת, והטעם שאין הם חייבים להחזיר את הריבית? משום דשאי ניחא כאן זה שונה הדין, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדוו, לעניין איסור ריבית, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. מכאן דרשו חכמים, שאמרה תורה, אדר לי, כי איכי דנייכי בעדך. אחזר ללווה את הריבית כדי שהלווה גם כן יחיה כמו המלווה ולא יפסיד את הריבית. וכיוון שכתבה התורה אימך, משמע שרק לדידי קם עזר לרחמנה. למקבל הריבית עצמו חייבה התורה להחזיר, אבל לברי לא מזר לרחמנה, לבניו לא חייבה התורה להשיב את הריבית. ולכן אין הבנים חייבים להשיב אף שאין כאן שינוי רשות. ואירת הגמרא, האם שתי הלשונות חולקות? מן דמתני לאברייתא, רב עדא בר אבא ששנה את דברי רמי בר חמא שהוכיח שרשות יורש כרשות לוקח על הברייתא לעניין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כל שכן המתניתין, ודאי שגם ממשנתנו שמדובר בה לעניין גזל, שייך להוכיח כך. לפי שבפשטות המשנה מדברת בגזילה קיימת, וכמו בדין האחרון, דבר שיש בו אחריות. רק לפי פירושו של רבא שמדובר בגזילה שאינה בעין, על כורחנו לדחוק ולפרש, שבמשנה מדובר כשאכלו את הגזילה. אבל מן דמתני להמתניתין, מי ששונה דברי רמי בר חמא על משנתנו, ייתכן שרק לעניין גזל אמר זאת. אבל הברייתא שמדובר בה לעניין ריבית, ייתכן שרמי בר חמא יודע שאין ראיה שרשות יורש כרשות לוקח, וכרב המתני לה. יפרש את הדין שאין הבנים צריכים להחזיר את הריבית, כמו שפירש רבא, משום שנאמר וחי אחיך עמך, ולמדו מכך למעט את הבנים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין משנתנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הגוזל ומאכיל את בניו ומת, פטורים הבנים מלשלם. ואם לא אכלו אלא שהניח הגזילה לפניהם ועדיין היא בעין, אם הבנים גדולים הרי הם חייבים לשלם ולהשיב את הגזילה. ולרמי בר חמא שרשות יורש כרשות לוקח ויש כאן שינוי רשות, מדובר כאן לפני ייאוש. אבל אם הם קטנים, פטורים הם מלשלם. ואף כשהגזילה בעין אי אפשר לחייבם להחזיר, לפי שעדיין מחוסר גביהו. ואינם בני חיוב ודין. ותוספות ליל בדף קוף י' א' עמוד ב', דיבור המתחיל רב חיסדא מפרשים את הטעם, משום שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין וקטנים כשלא בפניהם הוא. אם אמרו הבנים הגדולים, אין לנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, וייתכן ששילם לך כבר על הגזילה, פטורים. מקשה הגמרא על הסיפה של הברייתא, וכי משום דאמרי, אין לנו יודעים חשבונות אבינו, הרי הם פטורים? והרי יש כאן ודאי חיוב שאביהם ודאי גזל והתחייב בהשבה. הנגזל הרי טוען בריא לי שלא יחזיר, והיורשים טוענים ספק שמה יחזיר האב. וההלכה היא שבריא ושמה, בריא עדיף. תרץ את הגמרא, אמר רבא, אחי כאמר. כך כוונת הברייתא, גדולים שאמרו יודעים אנו בבירור כל חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי, לא נשאר לך אצלו כלום, פטורים מלשלם כיוון שהם נאמנים לטעון כן במיגו, שהיו טוענים לו, החזרנו לך, או כשאין עדים על גזילה, זה מיגו, שהיו טוענים לו, היו דברים מעולם. וממילא, לשון הברייתא, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, זה נאמר בתמיה, וכי אין אנו יודעים חשבונות אבינו, ודאי אנחנו יודעים. ויהיה הגמרא עוד ברייתא אחרת בעניין הזה. תניא אידך הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים הבנים מלשלם, ואם לא יחילם אביהם, אלא הניח לפניהם והם החלום לאחר מותו, בין אם גדולים הם, בין אם קטנים הם, הרי הם חייבים לשלם. התנא של הברייתא הזו סובר כחכמים לאלן בברייתא, שחולקים על סומכוס שדעתו שאין לחייב קטנים, אף כשהגזילה בעין. שואלת הגמרא, קטנים היא מחייבה? וכי קטנים ניתן לחייבם? לא יהיה אלא דאזיק הזוקי, הרי אפילו אם יזיקו בידיים בכוונה, פטורים הם ולאו בני תשלומים הם. כמו ששנינו במשנה לילה בדף פז עמוד א', חירש שוטה וקטן פגיעתן רעה, חובל בהן חיה והם שחבלו באחרים פטורים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אחי כאמר, כך מתפרשת הברייתא, הניח לפניהם ועדיין לא החלום, בין גדולים בין קטנים חייבים להשיב את הגזלה לבעלים. מביאה הגמרא נידון הדומה לסוגייתנו בחיוב יורשים על חפץ ששאל אביהם ומת. ועיקר הסוגיה מופיעה במסכת כתובות דף למדלת עמוד ב'. אמר רב, הניח להם אביהם פרה שאולה, וידעו שהיא שאולה לאביהם, משתמשים בה כל ימי שאלתה, לפי שירשו מאביהם את זכות ההשתמשות שהייתה לו בפרה. ומכל מקום, אם מתה הפרה בעודה אצלם, אין חייבים באונסיה כשאר כל שואל שחייב באונסין. למה? לפי שלא הם שאלו את הפרה ולא קיבלו על עצמם חיובי אונסין. ואף משום ירושה לא שייך לרשת את החיובים הללו. שואלים האחרונים, הרי אין השואל רשאי להשאיל? והתשובה היא שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד, ועוד תירוץ שאין זה לדין לכתחילה, אבל בדיעבד אם עבר השואל והשאיל למישהו אחר, זכה השואל השני בהשתמשות. וכל מה שנאמר שהם לא חייבים באונסיה, זה אם הם לא פשעו בה, אבל אם הם כן פשעו בה, או אפילו נגנבה או נעבדה, חייבים, לפי שנהנים הם מהשימוש והרי הם כשומרי שכר. המשיך רבא ואומר, אם לא ידעו כלל הבנים שהיא שאולה אצל אביהם, אלא כסבורים של אביהמי, ועתה של האמי, כי הם ירשו אותו, ותבחוה ואכלוה, אין זה חשוב כפשיעה ואף לא כגניבה ואבידה, אלא כאונס, וגם אין לחייבה מדין מזיק, כיוון שאונס גמור הוא, שלא היה להם לדעת שאינו של אביהם, אלא שאולו, ואין חיוב מזיק כשמדובר באונס גמור. מכל מקום, כיוון שנהנו מהבשר, משלמים דמי בשר בזול, שני שליש ממחיר הבשר שאכלו. אבל אין חייבים לשלם את כל דמי הבהמה, מפני שאילו ידעו שהתחייבו לשלם כך, לא היו אוכלים מהבשר כלל. אבל על דעת לשלם דמי בשר בזול, הם היו אוכלים, ואם כן, זה מה שהם נהנו. מסיים רבה, ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים, הניח להם קרקעות, חייבים לשלם. ויהיה הגמרא עכשיו שתי שיטות, האם סיום דברי רבה הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם, זה נסוב על הרישה או על הסיפה? איקא דמתני להרישה. יש ששנו זאת על הרישה לגבי חיוב אונסין, שכשנאנסה הפרה, יכולים הבעלים לגבות דמיה מנכסי האב המשועבדים, שמשעה ששאל את הפרה ונשתעבדו נכסיו לכל אונס שיערה לפרה. איקא דמתני להסיפה. ויש ששנו זאת על הסיפה, בשלא ידעו שהיא שאולה והחלואה, שיכולים הבעלים לגבות מנכסים שהוריש להם האב את כל דמי הפרה, ולא רק דמי בשר בזול. משום שאף פשע במה שלא הודיע להם שאינה שלו, אלא רק שאולי היא אצלו. ומבאר את הגמרא, מן דמתני להרישה, מי ששנה את הדין הזה על הרישה גבי נאנסה, שגובים הבעלים מנכסי האב, כל שכן הסיפה. ודאי שגם בסיפה שאכלו הבנים, יגבו את כל דמי הפרה מהנכסים. לפי שברישה צריך לומר שנכסי האב נשתעבדו כבר, מתחילת השאלה, לגבות מהם, באם לא תחזור הפרה בעין, ולא רק בשעת האונס, שרי נאנסה ברשות היורשים. ופליגה דרב פאפה, ולפי זה רב החולק על דעת רב פאפה שמובט לקמן, שסבור שאין נכסי השואל משתעבדים כל זמן שהחפץ קיים, אלא רק בשעת הפשיעה או האונס. אבל מן דמתני להסיפה, מי ששנה את הדין הזה על הסיפה בהחלואה, ייתכן שדווקא בזה גובים הכל מהנכסים, לפי שנשתעבדו נכסיו עוד בחייו, בשעה שפשע ולא הודיע להם. אבל הרישה, לא. לא נאמר הדין הזה שיגבו מהנכסים, כיוון שלא נשתעבד משעת תחילת השאלה, אלא רק משעת האונס, והרי נאנסה רק לאחר מותו. והיינו דרב פאפה, ולפי זה, מודה רבה לרב פאפה שסובר שאין השואל משתעבד אלא בשעת האונס. עכשיו מפרשת הגמרא, איכן מצינו שכך היא דעתו של רב פאפה. דאמר רב פאפה, והדברים מופיעים כאמור במסכת כתובות דף למד עמוד ב', אדם שהייתה פרה גנובה לו מערב שבת, הוא טבחה בשבת, שחט אותה בשבת, הרי הוא חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה כדין הגונב וטובח, ואינו נפטר משום קימלה בדרה במיני, כלומר, אין אדם מתחייב חיוב ממון על מעשה שמתחייב עליו גם חיוב מיטה, אלא נפטר כבר בעונש הגדול, בעונש המיטה. פירוש המילים קימלה בדרה במיני, די לו בעונש הגדול שהוא מיטה ונפטר מחיוב ממון הקל. כאן זה שונה, הרי הוא מתחייב סקילה על השחיטה בשבת, משום שכבר היה חייב בגניבה בתשלומי הקרן משעה שגנב בערב שבת, שזה קודם שיבוא לידי איסור שבת. ואף שתשלומי ארבעה וחמישה אינו מתחייב אלא בשבת בשעת דביחה, מכל מקום אינו נפטר מהם מחמת עונש המיטה, כיוון שתשלומי ארבעה וחמישה זה כנס, ומיטה אינה פותרת אלא תשלומי ממון ולא כנס. כמו שנאמר שם במסכת כתובות, כנס זה חידוש שחידשה התורה, ואף על פי שחייב מיטה, חייב גם בכנס. וכל זה זה לדעת רבי מאיר, שסובר שם כך במסכת כתובות בדף למדלת, אבל להלכה גם כנס אין מחייבים אותו כשמתחייב עונש אחר חמור על אותו מעשה. אבל אומר רב פאפה, אם הייתה פרה שאולה לו מערב שבת וטבחה בשבת, פטור מתשלומי קרן על גזילתו, לפי שאיסור שבת ואיסור גניבה, איסור הגזילה, באין כאחד בשעת הטביחה. לכך אינו מתחייב אלא בעונש מיטה החמור ולא בחיוב ממון הקל, ובזה לא שייך לחייבו ארבעה וחמישה, לפי שאינו גנב אלא גזלן, שהרי לא גנבה מבית הבעלים. ואף על פי שיש חיוב כפל בשומרים, זה דווקא בשומר חינם הטוען טענת גנב שנפטר בטענה הזו, אבל שואל שחייב גם בגניבה ואונסין, לא שייך בו לעולם חיוב כפל וארבעה וחמישה. ומדין זה למידים אנו שדעת רב פאפאי ששואל אינו מתחייב מתחילת השאלה אלא רק בשעת הפשיעה והאונס, כי אילו היה חיובו משעת השאלה, מדוע פטרו את השואל ששחט בשבת, והרי אין מעשה השחיטה שמחייבו מיטה מחייבו בתשלומי הפרה, אלא כבר משעת השאלה נתחייב בזה. והגמרא ברייתא הדורשת דין משנתנו מפסוק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג לעניין גזל, והשיב את הגזילה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? מדוע הוא צריכה התורה לכתוב אשר גזל? הרי פשוט שמדובר על הגזלה שגזל. אלא אמרה תורה יחזיר כעין שגזל, רק שהגזלה קיימת. אבל אם היא איננה קיימת, פטור. והרי לא ניתן לפרש את הדרשה הזו על הגזלן עצמו, שהרי הוא חייב בתשלומים גם כשהגזלה אינה קיימת. אלא מכאן אמרו חכמים, הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין הם הבנים מלשלם. ודרשו זאת מהפסוק הזה. באופן שהגזלה קיימת, מביאה הברית המחלוקת הנעים. הניח לפניהם האבא הגזלן הוריש לבניו את הגזילה ועדיין הגזילה קיימת. דעת חכמים שבין אם הם גדולים הבנים ובין אם הם קטנים חייבים להשיב את הגזילה. משום סומכוס אמרו רק גדולים חייבים אבל קטנים פטורין. לפי שאי אפשר לחייב קטנים בהשבה אף שהגזילה קיימת אצלם. זאת לפי שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין וקטן הרי הוא כמי שאינו לפנינו. ובביור מחלוקת סומכוס וחכמים כותב הרשב"א שהפסוק שממנו למעידים שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין זה בהריגת שור המזיק שהוא כדיני נפשות. שהרי למדנו לעיל בדף המדלת עמוד ב' כמיטת הבעלים כך מיטת השור. ונחלקו סומכוס וחכמים אם לומדים דיני ממונות מדיני נפשות לעניין הזה או לא. והיא הגמרא מעשה בעניין קבלת עדות שלא בפני בעל דין. בר חמוה דרבי ירמיה בן חמיב של רבי ירמיה, תרק גלי באפי דרבי ירמיה, סגר דלתות הבית בפניו של רבי ירמיה שלא יוכל להיכנס, משום שאביו, דהיינו חמיב של רבי ירמיה, מת, ורצה רבי ירמיה להחזיק בבית חמיב מחמת הטענה שהייתה לו כדי להלן, ובן חמיב, שהיה קטן עדיין, רצה למנוע בעדו וסגר את דלתות הבית. עתה לקמי דרבי אבין, בא רבי ירמיה לפני בית דינו של רבי אבין לדון על כך. אמר לו רבי אבין שלא הוא תובע, הקטן תובע את שלו שהרי הוא יורש את אביו. אמר לי, אמר רבי ירמיה, אכן הוא היורש, אבל בית זה, בית אביו, נתן לי את זה האבא בחייו במתנה. והא, מייטינה סעדי, והרי יש לי עדים, דאחזיק אבי בחיי דאבוע. החזקתי בבית הזה 3 שנים בחיי האב, והרי יש לי חזקה, עם טענה שהבית הזה שלי הוא. כדין חזקת בתים וקרקעות שצריך חזקת ג' שנים עם טענה. כמבואר במסכת בבא בתרא דף מ"א עמוד א'. אמר לו רבי אבין, וכי מקבלים עדים שלו בפני בעל דין? והקטן הזה הרי הוא שלו בפניו נחשב. כמו שדרשו לקמן בגמרא שאמרה תורה לגבי שור הנידון להריגה והועד בבעליו, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. ענה לו רבי ירמיה, ולא, וכי כך הוא הדין, והקטן הרי שנינו בברייתא, שהיא מניח האב גזילה לבניו והיא קיימת, בין גדולים בין קטנים חייבים, בין אם הבנים גדולים בין אם הבנים קטנים, חייבים להחזיר את הגזילה, הרי שמקבלים עדות להוציא גזילה מקטנים. אמר להישיב לו רבי אבין, הרי מחלוקת סומכוס בצידך, הרי סומכוס חולק שם בברייתא על תנקמה ואומר שקטנים פטורים מלשלם. אמר רבי ירמיה, איכפל כולי אלמה, האם עמלו וטרחו כולם וקאי כסומכוס ופסקו כמו סומכוס אף שהוא יחיד נגד רבים לאפקוען לדידי בכדי שלא אוכל לקבל את שלי? הרי צריך לפסוק הלכה כחכמים שמקבלים עדות גם לגבי קטנים. ואם כן, יש לך לקבל את עידיי שהחזקתי בבית בחיי חמי. כלומר שרבי ירמיה תמה בכך על הפסק של רבי אבין. עד האחי בינתיים יגלגל מילתא, נתגלגלו הדברים, ואתה ומתה לקמי דה רבי אבאו. ובאו לפני רבי אבאו, אמר רבי אבאו, לא שמיע לכו, האם לא ידוע לכם, הדה רב יוסף בר חמה אמר רבי הושעיה? את מה שאמר רב יוסף בר חמה בשמו של רבי הושעיה, דאמר רב יוסף בר חמה אמר רבי הושעיה, תינוק, דהיינו קטן, שהיו לו עבדים, ותקף בסיוע עבדיו, וירד ונכנס לתוך שדה של חברו, ועשה זאת בפני 3 שהם בית דין, ואמר שלי הוא. אין אומרים שלא להוציאו מן השדה כיוון שקטנו ונמתין עד שיגדיל ואז נורידו לפני בית דין, אלא עד הרבה מוציאים מידו מיד, ולכשיגדיל יביא עדים ששלו היא, ונראה עם הדין עמו. ואם כן, גם במעשה הבא לפנינו יש להעמיד את הקרקע בידי רבי ירמיה, ולכשיגדל בן חמיב יביא את עידיו שיחזיק בבית. דוחה הגמרא ואומרת מדמי, וכי זה דומה לדינו של רבי הושעיה. התמוד המפקינן מיני, דווקא שם מוצאים את התינוק שתקף בקרקע של אחר, זה לא קיים על ידי החזקה דאבוע, מפני שאין לו חזקת אביו שהייתה שלו. אבל איך איכן דאיטלי חזקה דאבוע, שיש לה קטן חזקה, שהוא ירש זאת מאביו, כמו במקרה של רבי ירמיה, לא, לא מוצאים את הבית מחזקתו, אלא יישאר הבית ברשות הקטן, ולכשיגדיל יביא רבי ירמיה עידיו, שחמיב נתן לו את הבית, במתנה או שקנה ממנו, וידון עמו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אבל איך, שמשמע שגם אם רבי ירמיה היה כבר דר בתוך הבית, היו נותנים את הבית לקטן שהוציאו משם, לפי שלקטן יש חזקת אביו שהוא שלו. שאם לא כן, מה מקשה הגמרא מתינוק שתקף? והרי שם הוציא את בעל השדה שהיה שם. כותב הפני יהושע שכל זה דווקא אחר שהוציא התינוק את רבי ירמיה מהבית. אבל ודאי שאם עודנו שם והתינוק רוצה שהבית דין יוציאו אותו בגלל חזקת אביו, שלא נעשה כן. הביאה הגמרא מקרים שמקבלים עדות שלו בפני בעל דין. אמר רבשי, אמר רבי שבתאי, מקבלין עדים שלו בפני בעל דין. טייבה היה מעיין בה רבי יוחנן להבין את דברי רבי שבתאי, וכי מקבלים עדים שלו בפני בעל דין? והרי ההלכה היא שאין מקבלים עדים אלא בפני בעל דין. קיבלה מיני רבי יוסי בר חנינא. רבי יוסי בר חנינא קיבל מרבי יוחנן את פירוש דברי רבי שבתאי שמדובר בכגון שהיה הוא בעל הדין חולה, או שהיו עידיו חולין והולכים למות, או שהיו עידיו מבקשים להילך למדינת הים ולא יוכלו להעיד לאחר מכן, ושלחו לו בית דין לנתבע לבוא לדין ולא בא. בכל אחד מהאופנים הללו אמרו חכמים שיכולים לקבל עדות גם שלא בפני בעל הדין. אומר הרשב"א שרק בדיני נפשות הדין הוא מדאורייתא שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, ובדיני ממונות אינו אלא דין דרבנן ואסמכתא, ולכן הקלו במקום הדחק. אופן נוסף שמקבלים עדים גם שלא בפני בעל דין, אמר רב יהודה אמר שמואל, מקבלים עדים שלא בפני בעל הדין. אמר המרוקבה, לדידי מפרשה למיני דשמואל, בעצמי שמעתי שפירש שמואל את דבריו, שלא אמר כן אלא בחיגון דפתחו לי בדינה, שכבר התחילו שניהם לדון לפני בית הדין, ועתה רוצה התובע להביא את עידיו, ושלחו לי לנתבע שיבוא ולא עתה והוא לא בא. ובזה אין צריך שיהיה גם אונס כחולים וכדומה, כיוון שכבר התחילו שניהם לדון בבית דין וחייב לבוא עליהם, ולא בא מרצונו מקבלים את העדות. אבל אם לא פתחו לי בדינה, לא התחילו לדון שם באותו בית הדין, מצי אמר לי, אנא לבית דין הגדול הזלינה, יכול הנתבע לומר לו אינני מעוניין לדון בבית דין זה כלל, אלא רצוני ללך לבית דין הגדול שבארץ ישראל. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שיכול לדחותו לבית דין הגדול, כי פתחו לי, נמי מצי אמר לי, גם כשכבר התחיל לדון בפניהם, יכול לומר לבית דין הגדול אזלינה, לבית דין הגדול נלך. מיישבת הגמרא אמר אבינה, כגון מדובר באופן דנקת דיסקאיה, שמחזיקו איגרת מבית הדין הגדול, ששלחו לבית דין של כאן לקוף לדון אצלם. ויהיה הגמרא מחלוקת בדין קיום שטרות, האם קבלת העדות המקיימת את החתימות שבשטר צריכה להיות בפני הנתבע. אמר רב, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין, שלא בפני הלווה. ורבי יוחנן אמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אמר לי רב ששת לרבי יוסי ברבבהו, אז ברלך טעם עדי רבי יוחנן, אבאר לך את טעמו של רבי יוחנן שאמר שאין מקבלים עדות אלא בפני בעל דין. לפי דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט לגבי שור המועד להרוג אדם, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועועד בבעלה ולא ישמרנו, כלומר, אין השור נעשה מועד לחייב את בעליו לשלם כופר, אלא אם כן העידו עליו בבית דין בפני בעליו שהוא מועד להרוג אדם. הרי שאמרה תורה שיבוא בעל השור ויעמוד על יד שורו בשעת קבלת העדות בבית דין. ואין מקבלים העדות שלו בפניו כדי שיוכל לטעון על העדים ולהכחישם או להביא עדים אחרים ולהזימם. מבארת הגמרא את סדר גביית החוב משעת קיום השטר עד שעת הפיראון. אמר רבה, הלכת ההלכה כרב שמקיימים את השטר גם שלו בפני בעל דין. ואפילו אם הלווה עומד וצובח אל תקיימו מפני ששטר מזויף הוא, אין חוששים לדבריו ומקיימים את השטר. והיא אמר אם אומר הלווה, נקיטו לזימנה, תנו לי זמן והמתינו מלגבות מנכסי, עד דמייטין הסעדי, עד שאביא עדים ומרען עלי לשטרה והכלכל את השטר בכך שיעידו עליו שהוא מזויף, נקטין עלי, נותנים לו זמן להביאם. אי אתה, אתה, אם הגיע בזמן שקבעו לו והביא את עדיו וידונו בדבריהם, והיא לא אתה, אם לא הגיע בזמן, נטרין עלי באב, כלומר ממתינים לו שני חמישי ושני, ומזמנים אותו ליום שני, ואם לא בא, מזמנים אותו ליום חמישי שלאחריו, אם עדיין לא בא, מזמנים אותו שוב ליום שני שלאחריו. אילו אתה, אם לאחר כל זה עדיין לא בא, כתבינן פיתך אילויי. בית דין כותבים עליו שטר נידוי על שאינו פורע את חובו, ומעטה ממתינים לו 90 יומין, או 90 יום עד שיורדים לנכסיו. מבארת הגמרא מדוע ממתינים 90 יום, תלתין כמה היא לא נחתינה לנכסי 30 יום הראשונים לא יורדים לנכסיו. דאמר קטרח בזוזה ונעיזוף, תולים אנו שהוא תורח ללוות כסף, בכדי שיהיה לו להחזיר, ולכך אינו בא לבית דין. מציעה אינם היא לא נחתינה לנכסי 30 יום נוספים, גם אין יורדים לגבות מנכסיו. דאמר דילמה לא אשכח למיזף, תולים אנו שמה לא מצא מי שילווה לו מעות וכתרח ומזבין. הוא תורח עכשיו למכור את נכסיו בכדי שיוכל לפרוע במעות שיקבל עבור הנכסים, ובכך יפרע את חובו. בתרא אינם היא לא נחתינה לנכסי 30 ימים האחרונים, גם אין יורדים לנכסיו. דאמר לוקח גופי כתרח בזוזי, תולים אנו שמה לוקח את נכסיו תורח עכשיו אחרי מעות בכדי לשלם עבור מקחו, ולכן הלווה אינו בא עדיין לבית דין. אמנם לאחר שעברו 90 ימים הללו ולא עתה, והוא לא בא, כתבינן הדרכתא הנכסי. כותבים ונותנים למלווה שטר פסק דין, שיכולו להילך ולגבות מעותיו מנכסי הלווה בכל מקום שהם. ואני מי לכל האמור כאן שממתינים את הזמנים הללו, אין זה אלא דאמר עתינה. רק אם אמר שהוא הולך על מנת לשוב בזמן שקצבו עמו. אבל אם התחילה אמר לא עתינה, איני סבור לשוב לכאן. לאלתר כתבינן, מיד כותבים שטר הדרכתא למלווה, ואני מילי מה שאמרנו שממתינים, אם אמר שיבוא, זה דווקא במלווה. אבל בפיקדון, אם תובע האדם שיחזיר את פיקדונו, שיפקיד אצלו בשטר ואינו מחזיר לו, לאלתר כתבינן, מיד כותבים לו שטר הדרכתא על נכסיו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י' א' ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין כשנתן את קורבן האשם ליהויריב ואת הכסף לידעיה? שאלה שנייה, מניין נלמד שאם הביא את האשם קודם לכסף לא יצא? שאלה שלישית, אם הקריב את קורבן האשם לפני שהביא את המעילה, האם יצא ומדוע? שאלה רביעית, כשגזל ולא נתיישו הבעלים ובא אחר והאכלה, ממי גובה הבעלים? שאלה חמישית, התבאר בגמרה שלפי רב חיסדא, מה שמבואר במשנה שמוריש לבניו ואכלו פטורים, זה לאחר יאוש. השאלה היא, האם דווקא כשאכלו את זה או לא? ומדוע? התשובה נמצאת בתוספות. והשאלה האחרונה על דף קוף י' א', מתי חייבים היורשים לשלם את גזילת אביהם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני ט' זין באלול תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף קוף י' א' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, טוב באלול תשע"ו, י' זין באלול תשע"ו, ונלמד את דף קוף י' ב', מרחק שבועיים ימים, בדיוק, לסיום המסכת כולה, בסייעתא דשמיא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, ותשובה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. תמידיתי.
אליקאי נשמה שנשאת בי, שנשאת בי,